רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית 150 שנות ציונות, בהגשת מוטי ליטבק.
אנו מכריזים.
היא ארץ ישראל, היא מדינת ישראל.
מיבנה יבנה בית בתל אביב, מיבנה יבנה בית בתל אביב, אנחנו החלוצים נבנה את תל אביב, אבו חומר ולבנים ונבנה את תל אביב. שלום ואחר צהריים טובים חברות וחברים. כאן מוטי ליטבק מאולפן 3 ברדיו סול בשידור חי. ניתן להצטרף אלינו גם דרך הפייסבוק של הרדיו www.radiosol.com.il. ברוכים הבאים לתוכניתי 150 שנות ציונות ובניית הארץ במלל ובצליל. תוכנית של העשרה ונוסטלגיה על האירועים המכוננים שקרו ביישוב העברי ובמדינת ישראל מאז ימי הבילויים, העליות לארץ, הקמת מקווה ישראל ועוד 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 עד ימינו אלה. והיום אספר על הקמת תל אביב. וגם הפתעה הכנתי. הזמנתי את תומר שלוש, צאצא של משפחת שלוש, מראשוני תל אביב וממקימי נווה צדק בתל אביב, להתראיין ולספר על תרומתה של משפחתו. העיר תל אביב, הידועה כעיר העברית הראשונה, קמה כהגשמת החזון הציוני של בנימין זאב הרצל. הרחוב הראשון שנבנה בעיר היה רחוב הרצל, והגימנסיה העברית הראשונה נקראה גימנסיה הרצליה בסוף רחוב הרצל, היכן שקיים היום מגדל שלום. ב-1825, בתקופת השלטון העות'מאני, נתמנה הרב יהודה מרגוזה על ידי רבני ירושלים להקים התיישבות יהודית ביפו, כדי לקבל פני עולים יהודים שעלו דרך נמל יפו. ב-1829 טבעה אוניית עולים ממרוקו ליד חופי אקו. הרב מרגוזה שכנע את 12 הניצולים להצטרף אליו ולהתיישב ביפו. במשך הזמן התלקטו עוד יהודים והתיישבו ביפו. בשנת 1884 נרכש בית העלמין היהודי ביפו, וזה היה ראשיתה של חברה קדישה. ב-1853 שלח מרגוזה מכתב למוטי פיורי בו כתב, בחסד האל, הרי אני מצעיר בזה שאני הישראלי הראשון שבא הנה ליפו, התחלתי לאבד יחידי את האדמה על ידי נטיית גן, ואף המוסלמים כאן השתוממו לראות יהודי מאבד את האדמה. בשנת 1863 יזם הרב מרגוזה הקמת ועד העיר ליהודי יפו, הוועד הציבורי הראשון בארץ ישראל שהיו שותפים בו אשכנזים וספרדים. בשנת 1886 הוקמה השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות יפו, נווה צדק. אחד ממייסדיה היה שמעון רוקח, ראש קהילת יהודי יפו, שהכיר מקרוב את תהליך היציאה מהחומות כפי שהתרחש בירושלים. שאר המייסדים היו אהרון שלוש, אליעזר רוקח ופייבל כהנוב. חיפשתי צאצא ממשפחת שלוש. הגעתי לתומר שלוש, שהאבא של סבו הוא אותו אהרון שלוש שהזכרתי קודם, ואדבר עליו גם בהמשך. תומר לא הצליח להגיע לרעיון, ולכן הקלטתי את הרעיון איתו מראש. תודה תומר על תרומתך. נשמע את הרעיון.
שלום תומר שלוש, ותודה שהסכמת להתראיין ברדיו סול לפרק על הקמת תל אביב. במסגרת התחקירים שערכתי, קראתי רבות על משפחתך, משפחת שלוש, ועל התרומה הרבה שתרמתם, א', להקמת השכונת נווה צדק, ולאחר מכן להקמת תל אביב. בואו תספר לי בבקשה על התרומה שלכם. תודה.
ביד של אהרון שלוש מגיע לכאן בסביבות 1840. הוא מגיע בעיקר דווקא מצפון אפריקה. וגם מיוחד ביחס לעליות שהגיעו אחר כך. והם גם היו יותר מחוברים למסורת. פחות למודרנה. אז מכל הבחינות האלה זאת הייתה עלייה שונה ממה שמספרים על ההיסטוריה.
ואז הם הגיעו לשכם נדמה לי, לחיפה, לשכם ואז ליפו.
הסיפור הוא באמת סיפור של מסע תלאות. משפחת שלוש עולה על אוניית מפרץ במרוקו, עוברת דרך אורן באלג'יריה, בעצם מפליגה לאורך החוף הצפוני של אפריקה, עד שהיא מגיעה לאזור של ארץ ישראל. הם כיוונו דווקא לצפון הארץ, כנראה רצו להגיע לאזור צפת, אבל כשהם מגיעים לאזור מפרץ חיפה, תוקפת את האונייה שערה. הסיפור המיתולוגי במשפחה הוא ששניים מהבנים של אברהם שלוש, יוסף ואליהו, נשלו לים וטבעו ביום העלייה ארצה. נותר לו רק הבן היחיד, אהרון. מתוך הטרגדיה הזאת, בבחינת משנה מקום, משנה מזל, מחפשים את המקום שבו כן יהיה להם טוב, ועוברים דרך שכם. שם את ליל הסדר הראשון הם עושים בסגר, כמו שהיה לנו בתקופת הקורונה, אז היה להם גם 100 ומשהו שנים לפני כן סגר בגלל מגפה שפרצה בשכם, מגפת קולרה. ואחרי חצי שנה שם הם ממשיכים הלאה בירושלים. אבל הם לא רוצים את המקום שלהם שם, כי הם מחפשים מקום להתפרנס. ירושלים חיה יותר על כספי תרומות, על כספי החלוקה. ובייחוד אהרון שלוש, שהוא בעצם מגיע לך מגיל צעיר, הוא צריך להתחיל את החיים שלו פה, לא רק לסיים אותם כאן. ולכן הוא מגיע בסופו של דבר ליפו, ביפו יש ביזנס. יפו יש לו נמל, זה בעצם הנתב"ג של פעם, זה שער הכניסה לארץ ישראל. וכל מי שמגיע מחול, דבר ראשון צריך צ'יינג', צריך להחליף את הכסף. ולכן הוא הופך להיות חלפן וצורף, והוא מתחיל להתעסק במטבעות שמסתובבים ביפו. ומבין כל המטבעות הוא מזהה אחד ששווה יותר במתכת עצמה. וכאילו שהיינו מגלים שמטבע של 10 אגורות עשוי מזהב. אבל רק אנחנו היינו יודעים את זה. כנראה שהיינו עושים כמה שיותר מטבעות כאלה, ומתיחים את זה בשביל המתכת, עושים איזה תכשיטים או משהו, זה פחות או יותר הטריק שהארון שלו עושה, שבזכותו הופך לבן אדם מאוד עמיד. זה ההתחלה של ההתבססות של אהרון שלוש ביפו, בתור אחד המנהיגים והמחדשים של הקהילה היהודית ביפו עצמה. יש הרבה מאוד שנים יהודים ישבו בעיקר בארבע ארצות, או בארבע ערי הקודש, חברון, ירושלים, טבריה וצפת, ויפו הייתה קצת בצד. ובעצם יפו עולה על המפה בדיוק בתקופה הזאת, שהקהילה היהודית שם מתחדשת. והרון שלוש הוא אחד התורמים הגדולים בהתחדשות הזאת. אני אספר עוד משהו אחד, בעצם אנחנו משפחה מאוד מיוחדת מהבחינה הזאת שאנחנו יודעים לזהות את מקום המגורים של המשפחה ביפו בכמה נקודות מאז 1840. יש את השרי העתיקה ביפו העתיקה, זה בעצם היה בניין הממשל הישן ביפו העתיקה. שם היה גם בית חרושת לסבון, ובקומה השנייה היה הבית הראשון של משפחת שלוש בארץ ישראל. הבית השני היה כמו שהיום נשיאת סנט פיטרס, בסנט פטרוס, בנקודה הטבועה שמה שמשקיפה על הים ביפו העתיקה. חלק מהמקום הזה היה מצודה, ושם הייתה הדירה השנייה. אפילו יש גם עוד איזה בית ליד המאפייה המפורסמת, ליד אבולעפיה, ששם הייתה הדירה השלישית של המשפחה בתוך יפו העתיקה.
ואז הוא מחליט לבנות את נווה צדק?
בעצם ההתפתחות הזאת היא מאוד טבעית, כמו שאני מספר ככה, הם עוברים כל הזמן דירות, למה הם כל הזמן עוברים דירות? זה לא בגלל שהם רצו כל כך, אלא בגלל משהו שנקרא מוחרם. מי שמכיר קצת את התרבות המוסלמית, בעצם בלוח השנה המוסלמי, ראש השנה זה בעצם חודש מוחרם. וזה החודש שבו חוזים מתאפסים. למשל, חוזה שכירות, נגמרה השנה, לא, נגמר החוזה. וזה אומר שפעם בשנה, כל סוחרי הדירות ביפו, כולם צריכים להראות את כל הפקלאות ולעבור דירות. לעבור דירה. ובכך יצא שהחיים היו מאוד קשים, מאוד לא נוחים. כל שנה אתה צריך לעבור דירה ממקום למקום, ותוסיף לזה גם את תנאי המחיה בתוך יפו, שהייתה סגורה בתוך חומה, עם יותר ויותר אנשים שמגיעים לפה מחוץ לארץ, גם בגלל שכלולים טכנולוגיים, כמו אוניות קיטור שמתחילות להביא לך יותר אנשים, גם התפתחויות בתחום הרפואה שמאפשרות שהתוחלת חיים נעשית יותר ארוכה. פתאום יש יותר אנשים בתוך מקום שהוא סגור, אז צפוף, תברואה ירודה, ביוב זורם ברחובות, סמטאות צפופות. ואז באמת בשלו התנאים לצאת החוצה מהחומות ולהתחיל להקים שכונה יהודית חדשה. מחוץ לחומות של יפו. השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות של יפו והיא נווה צדק. כן, אני אגיד שהיה פה עוד איזה שלב ביניים של שכונה, איזה שכונה מעורבת, שכונת מנשיה, שבעצם זה המקום הראשון שהארון שלו שיוצא אליו אל מחוץ לחומות. לצערנו לא נשאר ממנה כלום, היום זה פארק צ'רלס קלור. השכונה נהרסה במלחמת העצמאות ובשנים שלאחר קום המדינה, לא נשאר ממנה כמעט כלום. אבל בעצם השלב הבא זה ההקמה של שכונה יהודית נפרדת, זאת שכונת נווה צדק. אהרון שלוש הוא בין המייסדים של השכונה, שמתחילה לקום בעצם ב-1887.
והגרלת 66 מגרשים.
אז באמת אם אנחנו מתקדמים על ציר הזמן, בעצם המשפחה שלי מלווה פה את כל התהליך באמת. אהרון שלוש יוצא החוצה מהחומות של מחדש את הקהילה היהודית ביפו עתיקה, ואחר כך גם יוצא החוצה מהחומות ומקים את השכונה היהודית הראשונה מחוץ לחומות היא נווה צדק. זה קורה ב-1887. המשפחה גרה כמו חמולה בנווה צדק, והיו לו 7 ילדים לאהרון שלוש. כמעט כולם התחתנו והביאו ילדים, כך שהיה מאוד צפוף בבית שלוש. בנווה צדק. אגב, זה הבית אולי הכי מפורסם של המשפחה, אולי גם בזכות הסרט הבית ברחוב שלוש, שחלקו צולם גם באזור הזה של בית שלוש בנווה צדק. ובעצם מחליטים גם כן לצאת החוצה, זאת אומרת לעבור הלאה, להתקדם. ולאן מתקדמים הבנים של שלוש? הם מתקדמים לעיר החדשה. קראנו עיר עתיקה, זאת יפו, אז שכונה חדשה זאת נווה צדק, שעדיין מקובלת ליפו, אבל אז השלב הבא בהתפתחות זה כבר עיר חדשה לגמרי. וכך קורה ב-1909, שנוסדה אחוזת בית. בהתחלה גם כן מגדירה את עצמה כשכונה של יפו, אבל מהרגע הראשון יש לו שאיפות מאוד גדולות להפוך להיות העיר העברית הראשונה. זו אותה אחוזת בית, שמנתת אחר כך תחליף את השם לתל אביב. בין המקימים הם הילדים של אהרון שלוש. מתוך 60 משפחות היו שני בנים של אהרון שלוש, יעקב שלוש ויוסף אליהו שלוש. ובעצם הרגע שבו תל אביב מתחילה, הוא רגע שבו 60 המשפחות המייסדות מתכנסות ביחד על חלקת האדמה שהם קנו ביחד. זה איפה שנמצא היום מגדל שלום, קרוב לפינה של הרצל ורוטשילד. ובעצם צריך להחליט איזו משפחה תבנה את הבית שלה על איזה חלק של המגרש. אז איך מחלקים את הקרקעות כך שיצא פר, עושים הגרלה. שולחים ילדים לאסוף צדפים מחוף הים, צדפים לבנים וצדפים שחורים. בצדפים הלבנים כותבים את השמות של המשפחות, בצדפים השחורים את מספרי המגרשים כפי שחיפו על המפה. אז ילד אחד הוציא צדף לבן, וילד שני צדף שחור, וככה הדיבו בין המשפחה לבין החלקה שלה. אז הלוואי שהיה נשאר לי הצדף ההוא מהגרלה, אז היה לי פה את הבית של סבא של סבא, של יוסף אליהו שלוש, הוא הגריל את הצדף ברוטשילד 9, אחיו יעקב שלוש, איכשהו הגריל את הצדף ברוטשילד 11. גורם לנו לשאול שאלות, האם הגרלה הייתה באמת מאוד... פרית, או שהיו כל מיני שינויים על הדרך, או אולי אפילו תיקונים. לא ידוע, נשאיר את זה ל...
ומה הייתה מעורבות של המשפחה בבנייה של תל אביב? הם היו קשורים גם בבניית גימנסיה הרצליה?
בעצם יוסף אליהו היה קבלן. והבנים של אהרון שלוש באופן כללי, התעסקו במלאכת הבנייה. למשל, עליית בית שלוש בנווה צדק היה מפעל בית חרושת משפחתי לחומרי בנייה. זה אגב נורא הגיוני, האבא אהרון שלוש קנה קרקעות מחוץ ליפו. היו הרבה מאוד קרקעות למשפחה. וכשמוכרים את זה הלאה, הדבר הראשון שאנשים צריכים כדי לבנות את הבתים שלהם, צריך חומרי בנייה. אז הבנים של שלוש מקימים מפעל לחומרי בנייה. וככה בעצם גם הנכדים של שלוש שולחים אותם לפריז ללמוד אדריכלות כדי שאם תצטרך בית בתל אביב תוכל לקנות גם את הקרקע משלוש, גם את החומרים משלוש וגם את הסרטוטים משלוש. אפשר להגיד שהאחים שלוש של פעם היו ממש מונופול. יוסף אליהו שלוש הוא הקבלן הראשון של תל אביב ובאמת הכי גדול מבין כל האנשים שעבדו בהקמה של תל אביב. כי הוא בעצם בנה 30 מתוך 60 הבתים הראשונים של תל אביב. זאת אומרת, בערך חצי מתל אביב זה הוא הקים. ואולי גולת הכותרת של תל אביב בראשיתה, מבנה הציבור הכי חשוב בעיר, שגם יצפו אותו בכוונה, כמו מעין בית מיטה שלישי, עם שני עמודי תמך בכניסה כאלה, שדמו את בועז ויחין, העמודים בבית המקדש, זה היה בעצם מעין מקדש להשכלה, זה היה בית הספר התיכון הראשון בעולם שלימדו בו רק בעברית. בעצם המקום שבו לימדו את הדור הבא של הצברים, את ערכי הציונות. אז הבניין הזה הוקם על ידי יוסף אליהו. חוץ מזה גם אחיו, יעקב שלוש היה יחד עם יוסף אליהו בוועד של תל אביב. יוסף אליהו היה ממש יד ימינו של ויזיגוף. אולי הכי חשוב מזה, הוא היה אדם מיוחד, כי הוא היה חבר לא רק בוועד של תל אביב, אלא גם בוועד של העיר יפו. הוא האיש היחיד בעולם שהיה חבר גם בעיריית יפו וגם בעיריית תל אביב. ובעצם הוא זה שעבור דיזנגוף ניסה לחבר בין יפו לתל אביב, בין יהודים וערבים, ולפעמים גם בתקופות מאוד קשות, למשל בתקופות של פרעות, של אלימות, הוא היה שגריר של תל אביב ביפו, ולפעמים זה היה, אפילו היה בסיכון חייו. ההישג הכי גדול של יוסף אליהו שלוש בעניין הזה היה שהוא הצליח להביא את החשמל ליפו. ב-1923, כשתל אביב סוף סוף מקבלת תחנת כוח, זכות פנחס רוטנברג, הערבים ביפו לא רוצים לקנות חשמל יהודי. הוא זה שמצליח לדבר על ליבם של המנהיגים ביפו, בשפתם, בערבית. הוא ידע את שתי השפות. והצליח בעצם להעביר את המסר הזה של פיתוח הארץ לטובת כל תושביה. לצערי אין הרבה דמויות כאלה שב עם מנהיגות כזאת, עם יכולת שכנוע כזאת, כמו שהיו ליוסף אליהו לפני מאה שנה.
המון המון תודה, הערת לנו קטע מאוד מאוד מרתק בהיסטוריה של הציונות בארץ ישראל. תודה ויום נעים.
ושוב תודה לתומר שלוש. ב-1905 הקים דוקטור מטמון כהן, שהיה מחנך ואיש ציבור, גימנסיה עברית בדירתו הקטנה בבניין של יד אסריה, בית המושל של יפו. 17 תלמידים למדו שם עד שנת 1909, עם הקמת הגימנסיה העברית הרצליה בסוף רחוב הרצל. נראית תמונת הבניין. זה הבניין של מטמון כהן מאחורי הסריה של בית המושל ביפו. ב-1906 החליטה קבוצת יהודים מיפו בהנהגת עקיבא וייס לתפוס יוזמה ולצאת מהעיר בשל הרצון לחיות חיים עבריים עצמאיים ולשפר את תנאי המחיה הקשים ביפו, שהתבטאו בין השאר בצפיפות, לכלוך, תנאים סניטריים קשים. קבוצה יהודית זו התכנסה ביולי 1906 והתאגדה בשם אגודת בוני בתים, ששמה שונה מאוחר יותר לאחוזת בית. נראה את חברי אחוזת בית. באספה הזאת הוצגה תוכנית לבניין עיר עברית מודרנית שתהווה שער לארץ ישראל עבור יהודי העולם. השכונה מוקמה מחוץ לתוואי החומות של יפו על קרקעות חוליות של כרם ג'יבלי, שנרכשו בעזרת הלוואה מהקרן הקיימת. תל אביב הייתה שטח גבעות, מחסור בדחפורים כפה על כל אחד מראשוני תל אביב כל בוקר לפני צאתו לעבודה לחפור ולהעביר 100 סלי חול כדי ליישר את השטח. השכונה תוכננה כשכונת בתים נמוכי קומה מוקפים בגינות. התוכנית המקורית הייתה לבנות מושבה כדוגמת מושבות יישובים באירופה, בתים בני קומה אחת. אחד הראשונים רצה לבנות קומה שנייה, ואז יצאה אגודת הרופאים בדרישה לבטל את הקומה השנייה, כי זה יפריע לאיכות החיים של העיר. אחוזת בית הונהגה על ידי מאיר דיזנגוף, ושמה הוסב לתל אביב, על שם העיר הדמיונית שתיאר הרצל בספרו אלט נוילנד. דיזנגוף נבחר בהמשך להיות ראש העיר הראשון של תל אביב. ב-11 באפריל 1909 נערכה הגרלת 66 המגרשים הראשונים. ההגרלה נקראה הגרלת הצדפים, כפי שסיפר תומר שלוש. לקחו שני כובעים, באחד היו 66 צדפים לבנים, ממוספרים מ-1 עד 66, ובכובע השני 66 צדפים שחורים, ועליהם שמות המשפחות. ילד קטן הוציא צדף מכובע אחד, צדף מכובע שני, וכך כל משפחה ידעה מהו מספרו של המגרש בו זכתה. תמונת הגרלת המגרשים. רואים את קבוצת 66 המשפחות שהשתתפו בהגרלה. המגרשים נקנו מאהרון שלוש, והוא גם בנה 30 מתוך 60 הבתים והרוויח מכך און. אך הוא התחייב לבנות בחינם את גימנסיה הרצליה. אנו רואים עכשיו תמונה של גימנסיה הרצליה החדשה יותר בסוף רחוב הרצל, וניתן להבחין בחזית של הבניין כפי שתיאר תומר כחזית המקדש. משפחות מכל העולם, מרוסיה וממזרח אירופה, שלחו את ילדיהם ללמוד בגימנסיה העברית בתל אביב, אך הם חששו לשלוח את ילדיהם לבד לארץ ישראל, והאימא המודאגת כתבה לביתה את השיר נא אגידי ילדתי. אנחנו נשמע עכשיו את השיר נא אגידי ילדתי. בשנת 1911, עם תחילת הקמת תל אביב, הייתה תקופה קשה בארץ. רוטשילד הפסיק את התמיכה במושבות, ואז על רקע תקופת ייאוש בנמל יפו, חיכו לפעמים לאונייה כדי לרדת מהארץ. על רקע הייאוש והכיתורים שהתפשטו באוכלוסיית היישוב היהודי בארץ, כתב ישראל דושמן את שירו "שירו נא המשוררים, רק שירים מעוררים". הוא דגל באופטימיות וקרא להתלכדות במקום לתלונות, להתגודד יחד במקום להתבודד. נשמע את להקת רננים. רצו לבנות רחוב חדש. פנו לרוטשילד, הבטיחו שיקראו לרחוב על שמו, נחלת בנימין, על שם בנימין אדמונד דה רוטשילד. במקביל, פנו גם לקק"ל, לקרן הקיימת, וביקשו הלוואה והבטיחו לקרוא לרחוב על שם בנימין זאב הרצל. הגיע האוטומוביל הראשון ליפו ולתל אביב, אך העגלונים פינצ'רו את הצמיגים. בשנת 1912 תכנן דוקטור חיים בוגרשוב, מנהל הגימנסיה, טיול לגליל העליון. הוא פנה למחנך הכיתה ישראל דושמן ולמורה למוסיקה חנינה קרצ'בסקי, ביקש מהם לכתוב שיר לכת שישמש מעין המנון לטיול. שני המורים התגייסו למשימה וכתבו שיר שהפך לאחד מנכסי צון ברזל של המפעל הציוני. פה בארץ חמדת אבות, פה נחיה ופה ניצור, חיי זוהר, חיי דרור. התלמידים יצאו בעגלות רתומות לפרדות. המסע ארך 6 ימים, ובמהלכו גם התנפלו ערבים על השיירה. במהלך כל הטיול הייתה התלהבות ולא הפסיקו לשיר את השיר, כולל בתחנות בדרך, בראש פינה ומטולה. כעבור שנה שר כל היישוב העברי את השיר, ובהמשך שר גם כל הגלות את השיר הציוני העוצמתי הזה. אך בארץ שרו פה בארץ חמדת אבות, בגולה שרו שם בארץ חמדת אבות. השיר הציוני הזה מבטא את השאיפות והתקוות של היישוב העברי בארץ, והוא מושר בכינוסים ציוניים שונים, בכללם בטקס הדלקת המשואות ואירועי זיכרון אחרים. לחן השיר של הרמן צבי ארליך, מתוך שיר הלכת היידי גלות מרש. נשמע את השיר. שנה לאחר מכן יצאו תלמידי הגימנסיה לטיול בבית לחם ושרו את השיר בשדמות בית לחם. גם שיר זה הולחן על ידי חנינה קרצ'בסקי למילותיו של קונסטנטין שפירה. נשמע את הגבעתרון. אוקיי, אנו רואים את התמונה של קבר רחל ואת ילדי הגימנסיה על יד הקבר, ונשמע גם את הגבעתרון. עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה היו בתל אביב רק 144 בתים. נראה תמונה של רחוב מרכזי בתל אביב הצעירה. לא מכוניות, לא רכבות, גמלים ברחוב המרכזי. בעת המלחמה נעצרה התפתחותה של העיר עקב התאמרותו של מושל יפו חסן בק. ועקב מכת הרבה שחיסלה את כל הצומח בשכונה. באפריל 1917 גירשו השלטונות הטורקים את כל תושבי תל אביב יחד עם תושבי יפו היהודים. תל אביב כללה אז את אזור הרחובות הרצל, רוטשילד ואלנבי, והשכונות נווה צדק וכרם התימנים. ב-1921, לאחר גמר המלחמה, הכריז המנדט הבריטי על תל אביב כישות עצמאית וביטל את כפיפותה ליפו. צעד זה נתן דחיפה להתפתחותה של העיר, הוקמה משטרה, דואר, בית משפט, תחנת כוח מיסודו של רוטנברג, שאפשרה להעיר את השכונה בחשמל, את השכונה ואת העיר יפו, ועוד ועוד. הרוח החיה מאחורי כל היוזמות האלה היה ראש העיר הכריזמטי מאיר דיזינגוף. אחד משירי הנצח של המשורר הלאומי, משורר התחייה חיים נחמן ביאליק, הוא הכניסיני תחת כנפך והיא לי אם ואחות. זהו שיר תפילה, שיר תחינה שנכתב בשנת 1905. ב-1903 נסע ביאליק לקישינב שבאוקראינה לאחר הפוגרומים המחרידים שם וכתב מיד את שיריו הקשים כל כך על השחיטה, נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן, ואת השיר עיר ההריגה, השמש זרחה, השיטה פרחה והשוחט שחט. השירים מתארים באופן מדויק וכואב להחריד את המצב של העם היהודי בגלות, ואז הוא פונה לשיר קינה עם כאב אישי ביותר על אובדן הנעורים, חוסר התקווה והיעדר האהבה, הכניסיני. תלמידי ישיבות בפולין ובליטה מצאו ביטוי ללבטי הקיום שלהם על עברם ועתידם, על אובדן החלום ללא אהבה, בלי דבר. בתל אביב הייתה תנופת בנייה. עמד פעם בני על פיגום גבוה של בית בתל אביב, ופיזם לעצמו את השיר הכניסיני תחת כנפך. לפתע שמע מלמטה קול קורא לו, שמן הבחור! העפתי מבט ממרום הפיגום, והנה רואה אני את ביאליק רומז לי שירד למטה. נבוך ונרגש, ירדתי בזריזות, והנה ניצב לפניי שר השירה העברית, חיים נחמן ביאליק, בכבודו ובעצמו. לאחר ששאלני את שמי, ארץ מוצאי, השכלתי וכו', שאל האם אני נשוי. לא אמרתי. ונערה אהובה יש לך? בחור, טרם התפניתי לך, חניתי לו. בונים מתל אביב ואין פנאי לשטויות האלה. ואת השיר ששרת על שם למעלה, את תדע מי הוא מחברו? כיצד לא ידע, עניתי לו. הרי זה אתה העומד לפניי, אתה חיברת אותו. התחייך ביאליק ואמר, צריך לאהוב, לאהוב ולעבוד. האהבה והעבודה שלובות זו בזו. תישא אישה, תקים משפחה, הארץ זקוקה לבונים ואך גם לבני בונים. נשמע את אריק איינשטיין.
הכניסיני תחת כנפך, והיה לי אם ואחות, והחכך מקלט ראשי, כן תפילותיי הנידחות, ובעת רחמים בין השמשות שכיבה אגלך סוד יסורה, אומרים יש בעולם נאורים, איך נאורי הכניסיני תחת נפך, והיה לי
בשנות ה-20 וה-30 הייתה בתל אביב תופעה מעניינת. חבורת טרסק. טרסק ביידיש רעש ומאומה. חבורת צעירי תל אביב עוללים ושובבים. הם היו חלקאים ונתקעים, אך ידעו לעשות שמח בימי מצוקה, וכדי להתגבר על המחסור והקשיים, הם ארגנו תהלוכות, מסיבות, נשפים ומעשי שובבות שובי לב. מהם התפתחה מאוחר יותר הבוהמה של תל אביב. בהמשך הם התיידדו גם עם אלכסנדר זייד ועברו לשייח אברך. אספר עליהם בפרק על אלכסנדר זייד. נשמע את המנון הטרסק. ב-1923 החל זרם העלייה השלישית מאירופה, ואליו הצטרפו גם פליטים מיפו שנמלטו בעקבות פרעות 1921. בתקופה קצרה של 6 שנים, מ-1917 עד 1923, קרמה העיר העברית הראשונה אור וגידים, לא עוד שכונה אלא עיר של ממש, קולטת עלייה בעלת מוסדות עירוניים חברתיים משלה, כולל חברת האוטובוסים המעביר. נבנה קולנוע מוגרבי שהיה ללא גג ושימש מקום שינה לעובדים החלוצים חסרי הבית. בשנת 1925 הגיע מקלט הרדיו הראשון. אנשים הלכו מאחורי המקלט לראות אם יש מישהו מסתתר ושר מאחור. הגיעה צעירה מהמושבה כנרת שהייתה חולה בשחפת, ובכנרת ביקשו ממנה לעזוב כדי שלא תדביק את החברים. רחל המשוררת שכרה חדר בבוגרשוב 5 מול הים אצל משפחת לוינסון, שם כתבה את רוב שיריה, את השיר היפה ביותר שלה ואולי, ובהמשך גם את לא שרתי לך ארצי. נשמע את השיר ואולי, שר אריק איינשטיין.
ואולי לא היו הדברים מעולם, ואולי מעולם לא השכמתי עם שחר לגן לעובדו בזעת הפעם. מעולם בימים ארוכים ויוקדים של קצין, במרומי עגלה עמוסת אלומות, לא נתתי קולי בשיר.
גלי העלייה הרביעית והחמישית בין השנים 1924 עד 1936 ועליית הנאצים בגרמניה היו תקופת הזינוק של העיר. האוכלוסייה גדלה ל-50,000 תושבים. גלי העלייה באותם שנים כללו משפחות בעלות און ומתיישבים אורבניים שהעדיפו חיי עיר על פני חיי חקלאות, והם הגיעו ברובם לתל אביב שהלכה וגדלה והתפתחה. נראה תמונת חוף תל אביב. וגם בחוף אנחנו רואים את הגמלים. לאורך כל התקופות היו רבים שלא מצאו עבודה. נשמע את חבורת רננים שרה את השיר חבריה, חבריה, מה נעשה בלי עבודה. לחן עממי חסידי. נשמע.
חבריה, חבריה, בים המסר לי עבודה איפה ואיפה ואיפה לעבור בטח תקווה ערבים וסיון הבדואים כל הפרדסים שומרים והעיקרים חבריה, חבריה, מה נעשה בלי עבודה? איפה ואיפה ואיפה נעבור? בבית תקווה ערבים ולסיון הבדואים כל היקר משליחים בני העיקרים חבריה, חבריה, מה נעשה בלי עבודה?
הייתה תקופה שמספר היורדים מן הארץ היה גדול יותר ממספר העולים לארץ. והיו אנשים שהמתינו בנמל יפו לאוניות שהגיעו מחול כדי לעלות ולעזוב את הארץ. התיאטרון הסאטירי, הקומקום, פרסם שיר תעמולה נגד היורדים מן הארץ. השיר מנסה למנוע מהיוצאים לעלות על אוניות ביפו. טובה פירון שרה את השיר לא, 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 לא נלך מפה. כתב אביגדור המאירי, לחן עממי. לאחר מלחמת העולם הראשונה, העלו מאיר דיזינגוף ויוסף אליהו שלוש רעיון להקים נמל בתל אביב. שלוש רכש שטחים נרחבים סביב שפך הירקון, אך הרעיון נדחה ונדחה על ידי השלטון הבריטי שהעדיף לחזק את נמל יפו ואת נמל חיפה. משפחת שלוש קנתה קרקעות נוספים מהכפר שייח מונס, אזור מוזיאון ארץ ישראל, באוניברסיטת תל אביב של היום. אך השלטון הבריטי המשיך בסירובו. ואז, בשנת 1936, פרץ המרד הערבי הגדול. עובדי נמל יפו הערבים סירבו לעבוד לטובת היהודים, לא להוריד עולים חדשים מהאוניות ולא לטעון אוניות בפרי אדר, כדי למנוע את נפילת ענף הפרדסנות שייצא תוצרתו דרך נמל יפו ועליו התבססה עיקר כלכלת היישוב, התקבלה החלטה על ידי ראשי היישוב להקים נמל באזור שפך הירקון, נמל שהתבסס על עבודה עברית בלבד. בשנת 1936 נפתח הנמל. אנו נראה את תמונת הנמל, נמל תל אביב, ונשמע מיד את שיר הנמל. מילים. במהלך מלחמת העולם השנייה, בספטמבר 1940, הפציץ חיל האוויר האיטלקי ששיתף פעולה עם גרמניה הנאצית את העיר. 137 תושבים נהרגו בהפצצה, ומאוחר יותר ב-1941 הפציץ גם חיל האוויר של ממשלת וישי הצרפתית את תל אביב וגרם ל-13 הרוגים נוספים. אך תל אביב המשיכה להתפתח והלכה והפכה למרכז הכלכלי והחברתי של ארץ ישראל. ב-1936 אסף הכנר ברוניסלב אוברמן, מוסיקאים יהודים מהטובים בתזמורות אירופה שגורשו ממשרותיהם על ידי הנאצים, והקים את התזמורת הפילרמונית הישראלית. בשנת 1959, במלאת לתל אביב 50 שנה, הפיקו חיים חפר ודן בן אמוץ הצגה מוסיקלית, תל אביב הקטנה, שעסקה בשנותיה הראשונות של העיר, בהשתתפות יונה אתרי, יוסי בנאי, אבנר חזקיהו ונוספים. באוהל גדול בגני התערוכה הייתה הבמה, ובחוץ ישב הקהל על שרפרפים. באמצע הופעת הבכורה התחיל גשם שוטף. הקהל שסירב לעזוב את שם את השרפרפים על הראש, וכך הבין חיים חפר שמדובר בשלגר גדול. נשמע את שרשרת שירי תל אביב הקטנה שהושמעו בהצגה. שיר בחולות.
זה בחצות הלל בחולות, כשזוג יצא לו לטייל בחולות, ועל ראשו מגבעת קש ולשפתיה טעם דבש, וכשחיבק אותה ממש בהולם לבבה הוא חש בחולות. וכך נולדתי אני בחולות, על מת החן הייתה אמי בחולות, ולא צריך להיות נביא, האיש ההוא היה אבי, חלוץ נחמד ולבבי אל העולם.
זה לא יחזור, כל זה כבר איננו. נשמע את השיר. כן.
זה לא יחזור, כל זה כבר איננו. זיכרונות, רק זיכרונות, כמה הלכים על בהונות, הזמן נרדם על מעל תהירנו, עבר זמנה של תל אביב הקטנטנה.
הרוח נושב, ואנו נשב, נשב על ספסל בטיילת.
שרפים ויומים, בדים לבנים.
והשיר הבא, שני בנאים אנו, נשמע.
שני בנאים פה אנו, מי קאירו הגענו, נו רק פיתה ופצל כזיים, ונבנה לכם אחוזת בית, כאן לבנים הנחנו,
ואת השיר טיטינה ואפריים אתם זוכרים? בוא נזכר.
אני כלל לא אבינה, ברה בתל אביב.
אפרים, אוי אפרים, לך אין מכנסיים, ולי אין נעליים, רק בדו עם צבים.
טיטינה, אוי טיטינה, הקשיבי נשימינה.
ולסיום, נשמע את השיר גן השקמים. בבקשה. אני מקווה שנהניתם מהפרק וגם תספרו ותמליצו לחבריכם לצפות בפרקים שלי. בשבוע הבא אני מתכנן לשדר את הפרק על הקמת הקיבוץ. תודה וערב נעים לכם.
היום היו כאן פעם שקמים חולות מסביב וגם נוף העיר תל אביב של אותם הימים הייתה בית בודד על החוף ויש לפעמים נערכו ישיבות מתחת שקמים אז בצל וליד העצים צחקו הבנות וענו בזמרה היי הליל כן זהו, כן זהו, זה גן השקמים היו גם כאלה אי אז בימים גידלה תל אביב מסביבה פרברים הכל בתוכנן ונבדק נבנו בכבישים נשכחו השקמים והלבין אז ראשם מאבק הכל כאן נבנה בקצבו של הדור חנויות ובתי שחקים אך אם רק נפנה מבטנו אחור נזכר בשקמים ירוקים כן זהו, כן זהו זה גן השקמים היו גם כאלה אי אז בימים היום השקמים נעלמו ואינם רק שלט את שמם עוד מזכיר כמה ציפורים וספסל מיותם ניצב בליבה של העיר ומושך הוא אליו כשהערב יורד ונושרים מן העץ העלים קבצן מן הרחוב או הלך בודד או זוג צעירים אוהבים כן זהו, כן זהו זה גן השקמים היו גם כאלה אי אז בימים זה גן השקמים היו גם כאלה אי אז בימים
בהיאחזות הנחל בסיני המון דברים יפים ראו עיניי כמו למשל חיילת יחיפה וצמתה